אנחנו מוסר אביך. מוסר אביך. כל הכבוד לכל החבורה שמתמידים פה בשיעור, למרות הייתי אומר, איך נקרא לזה, הבירורים העמוקים, לא בדיוק פיקניק, אבל באמת כל הכבוד לכל מי שמתמיד וקורא את אוזנו, פותח את ליבו. זה לא קל. כן. אז בואו נראה. יש לנו את פרק ח'. את פסקה ח' בפרק א'. הפסקה הזו נקראת לימוד היראה ומדרגת האדם בשמחה ובטוב לבב. שמחה וטוב לבב, אלה שני ביטויים, שני מונחים שאנחנו מרבים להשתמש בהם. שמחה ובטוב לבב, מקורם הוא בפסוק, יען כי לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, שפסוק הזה למעשה הוא מנמק את סיבת הגלות. כן? לא פחות ולא יותר, כשלא עובדים את השם בשמחה ובטוב לבב, זו סיבה מספקת לגלות, כך כתוב בפסוק. הדבר דורש ברור, שלא עובדים בשמחה ובטוב לבב, ודאי שזה לא מעלה, אבל עד כדי כך שזו תהיה סיבה לגלות, כן, ודאי, כך כתוב, אבל אנחנו רוצים להבין מה כל כך חמור וקשה במצב הזה. כשלא עובדים את השם שמחה וטוב לבב, רק באחד מהם, כל שכן בלי שניהם, זה מה שהרב מנסה פה לברר. אני מקווה שנבין יותר לאחר הפסקה הזו. אז בואו נתמודד. השם יעזור שנזכה להבין מה שכתוב כאן, כי הדברים האלו נהגו מליבו של הרב קוק, ואנחנו צריכים להתפלל שנוכל בכלל לאחוז בשיפולי גלימתו, להבין מה שהרב קוק כותב. את הדברים האלו לא כתב לחינוך מיוחד, כן? הוא לא הכין את הטקסטים האלו לתלמידים בחינוך מיוחד. את הדברים האלו הוא כתב, הרבה מהם הוא כתב בינו לבין עצמו, כחלק מאיזה חשבון נפש וכתיבה אישית. זה אחד הדברים שמקשים. בהרבה מכתבי הרב קוק, כן? הדברים לא נכתבו כספר, כן? וגם לא נכתבו כסיכומי שיעורים. אלה דברים שהוא כתב בינו לבין עצמו, בלעת המחשבה, לפעמים תוך כדי לימוד, לפעמים בסרפי קודש שעלו לו וכתב אותם לאחר שהוא הגיע למקום שיש בו דף ועיפרון. לכן הדברים עוד מאפיינים את המהלך החופשי, הפנימי של רב קוק. מבחינה זו אנחנו צריכים הרבה סייעתא דשמיא לרכב על הגל הזה ולזכות להבין פה משהו. באמת הרבה תפילה. הרבה מהספרים שאנחנו קוראים, לומדים בהם, אלו ספרים שנכתבו כספרים, או עם סיכומי שיעורים שמטבע הדברים, כיוון שהם נאמרו לפני תלמידים, כבר הייתה בהם את ההורדה. הייתה בהם כבר את ההנמחה, כן? הראויה, כדי שבאמת תלמידים יתפסו. אבל פה התלמיד זה הרב קוק. הוא הספר, והוא הסופר, והוא הכל. אז אנחנו קצת עכשיו מרחלים, איך אומרים? מתאים אוזן, נשמע מה הרב קוק מדבר בינו לבין עצמו. זו משימה לא פשוטה. צריך להתפלל על הדבר הזה. מכלל לימוד היראה. יש לכם דפים, הנה, תוכלו להסתכל. מי שאין דפים, יש פה. מישהו חסר דף? יש כולם דפים? יש פה עוד, בכל מקרה, מי שירצה. מכלל לימוד היראה הוא להבין בעצמו מהם הדברים הגורמים לו שיכבד עליו עניין היראה. זאת אומרת, מצד היכולת להיות ירא, כן, היכולת לחוש את אותה חוויה מופלאה של יראת אלוקים, כן, התפעלות הנפש, מה שנקרא, מנוכחותו יתברך. יראה, כמו שאמרנו, זה מצב של ויראו ויראו, כן, יראה היא תוצאה של ראייה, כך אומרים, כך כתוב בספרים יותר פנימיים, שיראה היא תוצאה של ראייה, ויראו בני ישראל את מצרים בשפת הים, ויראו, כן, מלשון יראה. הראייה מביאה ליראה. כלומר, כדי שאדם באמת יוכל לחוש את הנוכחות האלוקית, את השגחתו, בצורה חיה, הוא צריך מצד הנפש הכנה. כלומר, נפש רדומה, נפש לא חיה, לא פעילה, היא נפש שלא תחוש את המתרחש. היא לא תוכל להתפעל ממה שקורה בסביבה. כן? בסביבה קורה כל הזמן דברים מופלאים. עצם העובדה שאדם ישראל יושב מולי, זה כבר סיבה טובה לצאת מהכלים מרוב קדושתו. בכלל של כל נברא בצלם. אדם נברא בצלם שיש לנו את הזכות להיפגש איתו. זה כבר סיבה טובה לצאת מן הכלים ולחבק אותו מבוקר ועד ערב. כן? אז אני לא יודע אם זה הפעולה הנכונה לעשות, כן? אבל מצד ההתפעלות של הנפש, היינו רואים, אמורים להגיב על הגשם שיורד פתאום, ככה בפלי פלאים, באמת סוף סוף מגיע החורף, כן? לעומת הטפטופים וה... כן? המטר לפרקים, כן? יורד איזה גשם, 10 דקות מפסיק, זה לא, לא רציני, כן? תודה על כל טיפה וטיפה, אבל הנה פתאום, אדם שקם בבוקר, לכאורה, אם באמת נפשו עירה, וחמושה בתנועות הנפש הראויות, הכרה טובה, כן, אהבת, כן, אני יודע מה, אכפתיות על החקלאים, כן, לא, כל מיני נפש לא רגישה בקיצור. אז הוא מגיב על הגשם בהכרה טובה עצומה, מתחיל לרקוד בשלוליות כמו שהיינו עושים בכיתה א', בכיתה ב' וג' בקיבוץ. לא יודע אם אתה זוכר שהיינו מחכים לטיפות הראשונות של היורה. כן? ובזמנים שלנו שהיינו ילדים, כל הקיבוץ זה היה חתיכת שלולית אחת גדולה. לא כמו היום שהכל זה אספלט. כדי לראות שלולית צריכים ללכת לשדות שלנו בגבעות סירין.
ואז גם מגפיים לשלוליות.
אז היינו מחכים בלילה, נגיד שהגשם היה אמור להתחיל, התחיל לרד באחת, אף אחד לא היה שונה אחת. עד שהטיפה הראשונה לא הייתה נופלת על החלון, והיינו יוצאים קצת בלילה, ככה קצת בתור השלוליות, אחרי זה חוזרים למיטה. כן, הגננת בדרך כלל לא יכלה לעצור אותנו במצבים האלו. אוי למי שמטיל תליתו בפני ילד שרץ לשלולית המים. אוי ובוי. כן, אבל זה היה משהו אחר לגמרי. כילדים אני אומר, מה בדיוק חשבנו על הגשם? לא הייתה שם איזו הכרה עמוקה, מלומדת. אבל באופן טבעי, נפש הילד מתחברת הרבה מיד לגשם. ודאי. אז מצד האמת, המציאות כולה היא בעצם מציעה לנו... אין סוף סיבות לשמוח. השאלה מה קורה בנפש האדם באותו רגע. האם באמת הנפש שלו היא מחונכת להגיב בצורה נכונה על הדברים שאותם הוא פוגש? על הזולת שנברא בצלם, על טיפת הגשם, על כל דבר, על בריאותו, לא משנה, 1001 סיבות. אין סוף סיבות. אותו דבר גם פה. יראת אלוקים זה היכולת הנפשית להרגיש ולהתפעל עד עומק נשמתנו ממציאות השם יברך, מהשגחתו. שהיא לא פוסקת, כן? שום רגע, כל רגע ורגע הוא משגיח. אבל איך אנחנו מתכוננים לקראת הדבר הזה? בגללי, אנחנו פה מדברים על שני ההכנות המרכזיות, אחת זה שמחה, ואחת זה טוב לבב. ואנחנו נראה את מקורות התחושות האלה, איך משיגים את התחושה של שמחה וטוב לבב. מכלל לימוד היראה הוא להבין בעצמו, מהם הדברים הגורמים לו, שיכבד עליו עניין היראה. מה הסיבה שכבד עליו היראה? שהוא לא חש אותה, שהיא נתפסת בעיניו כדבר לא ממשי, לא אפשרי. כן? ראשית העבודה היא שתהיה בשמחה ובטוב לבב. הנה, שתי תנועות הנפש שאותם אנחנו צריכים, הייתי אומר, לעורר, כן? להעמיק בתוכנו. שמחה וטוב לבב. נראה ששני דברים הם השמחה בפני עצמה וטוב לבב בפני עצמה. קודם כל אנחנו מחלקים בין שניהם. תמיד שיש לנו מושגים דומים, המשימה הראשונה זה להפריד את הטיפות אלו מאלו. אם אנחנו לא נפריד בשמחה וטוב לבב, הם יקלטו אצלנו בטעות כדבר אחד. כן, זו אחת המשימות ששם לפניו המלבים בפירושו. מי שקרא קצת את העקרונות לפירוש המלבים, הוא כותב בעצמו שאחד הדברים שהביאו אותו לכתוב את המילים הנרדפות, יש לו את המילון, מילון המלבים זה נקרא. ומילון המלבים, מה שהוא עושה, הוא לוקח מילים דומות, כן? יש המון מילים דומות בתנך. הוא לוקח מילים דומות, מראה את ההבדל ביניהם. מה ההבדל בין חדווה וססון? מה ההבדל בין רינה ושמחה? זה נקרא ביאור המילות, זה קרוי, בפירוש המלבים, על חומש, כן? יש את ה... חלון שמה שנקרא ביאור המילות. בתוך הפירוש הכללי של מלבים, הרחב העיקרי, יש בצד, מצד שמאל, זה נקרא ביאור המילות. תראו, שם הוא לוקח מילים דומות, כמו שהוא אומר שהמפרשים, הרבה מן המפרשים כינו אותם, אותה המילה לחוזק העניין, כן? אותו הדבר, רק לחיזוק העניין, הוא אמר פעמיים את אותה מילה. הוא נורא כועס על זה המלבים, ואומר שככה לא מתנהגים לשפת הנבואה. בנבואה כל מילה היא בדווקא, ואז הוא מניף ידו, ובקדושתו הנפלאה, ובחוכמתו המופלאה, באמת, הוא פשוט כותב, כן, יצא מזה אחרי זה ספר, את מה שכתוב ביאור המילות. זה נקרא מילון הכרמל של מלבים. מי שאין לו את זה, לא יודע אם אפשר להשיג את זה היום, לא יצא כבר, לא יודע, היו זמנים שמהדורה, המדורה הזו אזלה מן השוק. ספר הכרמל של המלבים. מי שמעריך את שפת הקודש, מי שרוצה להבין באמת למה מתכוון התנ״ך, הוא אפילו חזל בדבריהם, כדאי שיקנה לו את מילון הכרמל. זה מאוד מאוד חשוב, ספר מאוד מאוד חשוב. כן, אני ככלל מחזיק 3 מילונות אצלי בשולחן. כן, מילון התנ״ך של שטיינברג זה אחד. הדבר השני זה מילון הראיה של הרב קוק. מי שרוצה להבין את הטרמינולוגיה של הרב קוק, אין מנוס מלקנות את מילון הראיה. ויש את מילון המלבים, הכרמל, יש עוד מילונות, אבל הם לא שלמים, הם קצרים מאוד מאוד. מילון הרשער הירש, מילון הרדק, מילון הגרה, אבל הם קצרים מאוד. המילונות הגדולים, מקיפים, אלה 3 המילונים שבלעדיהם לפי דעתי אי אפשר להבין לא את חזל, אי אפשר, את שפת חזל. כשאני מדבר על שפת חזל, אני מדבר, כן, בוא נאמר, עד הראשונים, עד הראשונים, והראשונים בכלל. אי אפשר להבין לא את שפת חזל, כן, אי אפשר להבין, ודאי וודאי שאי אפשר להבין את 24 הספרים, וודאי וודאי את החומש, כן. פשוט צריך ללמוד את העברית, אם אנחנו רוצים להבין מה מדברת התורה, אנחנו צריכים, אני יכול לראות לכם את זה על כל צהל ושאל, כן? עשיתי פעם, שלמדנו פה מסילת ישרים, כן? במשך הרבה הרבה שנים, עבדנו עם המילונות, הראינו מה מתכוון, כן? במילים, התברר, התעמת, יפקח, יתבונן, כל מילה כזו זה מילה בפני עצמה. עשינו זמן קצר, כי צריך הרבה כוח סבל בשביל זה, כן? ראינו שתלמידים לא מורגלים בעיון מן הסוג הזה, אז לאט לאט ככה הנחנו לזה. אבל מי שרוצה בלימוד שבינו לבין עצמו וחברותה להבין יותר מה מדברים חזל, כדאי להשתמש, ודאי וודאי בספרות הרב קוק, כדאי להשתמש במילון דברים. בכל אופן, הרב פה מחלק לנו בין שני המושגים האלה, שמחה וטוב לבב. כן? כן. שאתה יושב פה וכותב הודעה. כנראה זה לא, זה משהו שנכנס משיעורים, כנראה משבוע שעבר, זה משהו שנכנס. יש פה שאלה לא פחות ולא יותר מירמיהו למד, בעמק בית שאן. זה אתה, ירמיהו. רק תמונה חסר פה. האם הנפש היא קשוחה חייבת להישאר ככה? צריכה היא טיפה להתגמש ולהיות גם רגישה. ומתי זה? כן, תקנו את המחיר.
או חמישי כאן, או שישי. יש שני דברים טובים היום, חוץ מהגשם גם מצרים.
כן.
ולצערי המחשבים...
כן. אז זה משהו שכנראה חדר לכאן משבוע שבוע.
הייתה שם דבר לפה טילים.
כן, כן, כל משהו. אז בואו נראה. נראה ששני דברים הם השמחה בפני עצמה וטוב לבב בפני עצמו.
לא יודע.
ויש אפשרות לשמחה בלא טוב לבב, והיא אינה רצויה, ויש מקום לטוב לבב בלא שמחה. כבר אומר לנו הרב, שמחה בלא טוב לבב זה לא טוב, וטוב לבב בלא שמחה גם לא טוב, או לא שלם. כן? אינה רצויה הוא קורא לזה, לא אמר לא טוב, למען הדיוק, אינה רצויה. כן. עכשיו נבין, מה זה שמחה? והנה הרבה ראו בספרים, חיוב העבודה, התורה והתפילה בשמחה. וכפו עצמם לעשות בשמחה. אבל לא ראו בשכלם להשתלם מעט מעט, עד שתהיה ראויה עליהם השמחה בתורה ובתפילה, ובכל ענייני עבודת השם יתברך. מה זו שמחה רבותיי? כן? אומר הרב, שמחה זה כפיית הר כגיגית. במילים אחרות, מצב שבו אדם מקבל תוכן מסוים בכפיית הר כגיגית. עכשיו שלא תבינו. זה לא שקופים אותו, הוא מה זה לא רוצה, אין לו שום חשק, ולא, לא. כפיית אר כגיגית, כך אומרים חז"ל, הנשמות קיבלו את התורה, אבל לא הגופות. רק בימי אחשוורוש, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. כך אומר הרב קוק, שבימי אחשוורוש, זה היה קבלת התורה השנייה, אבל זה הייתה קבלת תורה של הגופות. הנשמות קיבלו את התורה במתן תורה. זאת אומרת, כפיית הר כגיד פירוש הדבר שהתוכן האלוקי, קרי תורה, במעמד המופלא של הקולות וברקים, הנשמה מתעוררת חשה, קולטת, מתפעלת, סופגת את המעמד העצום הזה, כונסת אותו בתוכה, הרושם של המעמד נשאר לנצח נצחים, אבל הגוף מתקומם. מה הפלא שאחרי זה עושים עגל? אז נכון, הערב רב התחיל בזה, אבל לא מחו. היהודים עמדו מסביב, יכול להיות שהם לא רקדו, יכול להיות שהם לא רקדו, יכול להיות שהם לא היו הפעילים והיוזמים, אבל עמדו מסביב. כמו שאני רואה מישהו מכה את חברו ברחוב, ואני דווקא מסתכל, לא, אני לא לוקח חלק, אני לא עוזר לו ולא לו, אבל אני עומד מן הצד ו... וואי, תראה את המכות, תראה מה הולך שם, יואו, תראה את המכות, יואו, איך נתן לו, תראה איך... כן, זאת אומרת, אני לא בפנים, אבל יש לי איזה עונג. כפיית אר כגיגית זה מצב שבו נשמתנו מתפעלת. ומצד זה יש שמחה. שמחה עצומה, הרי אי אפשר לתאר שמחה מבלי שיש איזושהי שייכות. איזושהי שייכות, כן? לתוכן, לא יכול להיות דבר כזה. אומר הרב, כן? זה המצב האופיין לשמחה. עכשיו, זה יכול לקרות המון פעמים, תשימו לב. אפשר לשמוע שיעור שמדבר בנושא מסוים. עכשיו, חבר'ה היו באיתמר. היו באיתמר. באו כמה וסיפרו לי, בואי נה, יאי, גמרנו. אני הולך להתאמר, אני עובר להתאמר. לא, עכשיו אני כותב, תכתוב עכשיו בכרטיס השידוחים שלי, שאני רוצה לגור בהתיישבות. כן, שהבחורה תדע, אני בהתיישבות. תירגע, תירגע, תירגע. יש לך שמחה. אני לא יודע אם אתה עצמך, ביום פקודה תגיע להתיישבות. זה שנשמתך שמחה בכלל. כל טוב יפה, זה מזכיר את הזוג האמריקאי בשנות ה-20. בשנות ה-20 הגיעו למוצא. מוצא, כן? אז שרק התחילו להקים את מוצא פה בשער הגיא. תודה רבה. תודה רבה. התחילו להקים את מוצא, הגיע איזה זוג תיירים מאמריקה. ממש, לפני קום המדינה. זוג התיירים הגיע למוצא, ושם באותו זמן הייתה שם איזו משפחה אחת, אם אני לא טועה. לא זוכר את השם שלהם אפילו. כן? הייתה שם איזו משפחה אחת, והזוג תיירים האלה עברו שם בקרמים, נכנסו לקרמים. איזה יופי הקרמים, איזה יופי האשכולות. אחרי זה הם הגיעו לבית של הזוג החקלאים וראו שהסככה, הסככת העץ, מודלים ענבים ועגבניות. הם כל כך נהנו מהפסטורליות, הם החליטו לעלות לארץ. כן? להישאר שמה. בקיצור, פרקו את המזוודות, נתנו להם איזה צריף. כן? התחילו לחיות שם. בבוקר הראשון צריך לקום לקרם, מתחילים לעבוד. אחרי יום עבודה, אומרת הגברת, לא בשבילנו, חוזרים לאמריקה. הרזו את הפק על ההכנסו. זה לא מספיק. נכון שהנשמה מאוד התפעלה, איך אפשר שלא להתפעל? איך אפשר שלא להתפעל מארץ בראשית, מהשומרון? תענוג לא נורמלי, אני הייתי שם 9 שנים, ולמרות זאת עדיין לא גס ליבי במה שראינו שם בט"ו בשבט. אני עמדתי שם על ההר הזה, על גבעה 747, פלאי פלאי, אתה מתמוגג, איזה מרחבים, איזה בראשיתיות, אתה מה שרואה את אברהם אבינו, במו עיניך, כאילו פוסע שם, לך לך אל הארץ, ממש. אבל מכאן, אני זוכר שזה גם היה לי אגב, כשעזבתי את היישוב איתמר, הייתי בנוסטלגיה חזקה מאוד. כל הזמן הייתי חולם על היישוב, וכל ביקור שלי ביישוב, הייתי מתרפק על הזיכרונות, ועולה למגדל השמירה עם השומר התורן, להסתכל על הסביבה ולהיזכר בדברים. הייתי ממש מזיל כמה דמעות שם, כמה דמעות טובות הרטיבו שם את אדמת איתמר, שהייתי בא לבקר. אבל אמרתי לאשתי, סיפרתי, הייתי מספר לי, בסדר. בתור נוסטלגיה, בתוך שמחה נשמתית, הנשמה ודאי תואמת את כל מה שהיא חפתה שמה. אבל בנקודת הזמן הזו, מצד הצרכים העכשוויים, אין, זה לא המקום המתאים לנו כרגע. אנחנו צריכים להיות במקום אחר. זו גם הסיבה שעזבנו בזמנו, מקום נפלא ועצום, למי שזה מתאים לו, באותו פרק זמן. כן? זאת אומרת, שמחה זה טעימה נשמתית. הנשמה מגיבה בשמחה, כן? זה תפיסה כוללת של דבר, מבלי להתייחס כלל וכלל לשאלה, האם הנפש מסכימה לדבר? האם הגוף מסכים לדבר? יכול להיות שמצד הגוף והנפש יש סירוב פנימי עמוק לדבר, מכל מיני סיבות. המידות עדיין לא מותאמות לאתגר הזה. אין את מידת הגבורה, אין את מידת הסדר, אין את הסבלנות, אין חוכמה אפילו, כדי לרכוש את המעלה הזו. אלא מה, הנשמה היא על שם העתיד. מבחינת הנשמה אין שום תוכן עליון זר. הכל ידוע לה, והכל ברור לה, ומה שהיה הוא שיהיה, ואין אצלה לא עבר, ולא עובד. אצלה הכל עתידי, אצלה הכל שלם. הכל טוב יפה. להגיד לכם שאנחנו לא צריכים שמחה? טעות. אנחנו ודאי צריכים את הטעימה הכוללת הזו, כדי שתיצור בנו את התנופה הנשמתית הזו. אבל, ברגע שהנשמה עומדת על מפתן החיים המציאותיים של הרוח, של הנפש והגוף, פה צריך להתחיל להיות דיאלוג, כדי שהדבר העצום והגדול הזה יוכל להתכנס ולשבת יפה בתוך הלב, במידות, שגם הגוף יוכל להתרגל אליו. אני לא אומר צריכים לפנק את הגוף. גם את הגוף צריך להעמיד מטלות. צריך להקים את ה... כן, זוכר פעם הייתי באיזה מקווה ביבנה. לפני התפילה יחסי של המקווה. אז המים היו קרים בתוך המקווה. שם בקהילה של ברסלב, יהודים יקרים. אז היו שם כמה שהמתינו להיכנס לבריכה. ואני מאסס, קר, איי, קר. פתאום אומר לי איזה ברסלבר מתוק, אומר לי, די מספיק עם הגוף הזה, זרוק אותו למים, נו, חייך. אתם מכירים את החבר'ה?
אשריך.
זה היה חזק, כזה מתוק, כזה תמים. מה אתה עם הגוף הזה, זרוק אותו למים? נכנסתי למים, לא יכולתי, התביישתי, אני אגיד לכם את האמת, פשוט נכנסתי למים. זרוק אותו, לא צריך לפנק את הגוף. אבל מצד שני, אם תזרוק את הגוף לתוך המים, ואחרי זה תצטנן, אני יודע מה אתה יכול. בסדר, זה לא היה כך נורא, זה לא היה ממש כפו, זה לא היה מקווה הארי, כן? אבל לא היה הארי, אבל היה שואלון קטן. בסדר. בסדר, ברוך השם, יצאתי בשלום, אפילו בשמחה משם. לא צריך לפנק את הגוף, אבל אתה לא יכול להתאחזר לגוף. אתה צריך לבדוק את האדמה, כן? שבין החזון הנשמתי לבין היכולות, כן? של הנפש, של הגוף. בכל אופן, השמחה, כן? היא שייכת לרושם הראשוני הנשמתי שנגרם כתוצאה מכל מיני מפגשים שאדם פוגש אנשים, מעמדות, ספרים וכן הלאה. זה מה שאני אומר כאן. פה הרב מדגיש את המפגש עם ספר. זה קצת מזכיר את מה שראינו בפסקה הקודמת. מי שזוכר עדיין, אותם אלה שלומדים ספרי מוסר ונשמתם מתפעלת. אחרי זה הם באים להגשים את זה בפועל. בצורות מעוותות ומוזרות של חסידות של שטות או גולמי חסידות, ראינו את זה בפסקה הקודמת. הרב כאן אוחז עדיין גם בדוגמה של הספר, אבל לא משנה, העיקר בואו נזכור ששמחה זה התפעלות נשמתית. כן,
מה לגבי הרב שמחה שנגיד נוצרת לנו בבית המדרש, או שאנחנו רואים איזשהו תלמיד חכם מאוד עצום שככה
אותו הדבר, יש בו, כן, אותו דבר.
יש שמחה כזאת שאתה מרגיש שהוא מיוחדת, או שאנחנו מרגישים שאנחנו מייחסים אותה למשהו יותר עמוק, או שהיא באמת ממקום נשמתי עמוק.
מקום נשמתי עמוק.
יותר מהשמחה הרדודה עם חבר'ה.
די, זו שאלה. השמחה שאתה מתאר, לדעתי, הדוגמאות לפחות שהבאת, לדעתי אם שייכות לסוג השמחה הזו, זו שמחה נשמתית. הנשמה רוצה לדעת, אני זוכר שנכנסתי פעם לשיעור של הרב מוטי שטרנברג, שהיינו, הייתי באלון מורה לפני 30 שנה, התחלתי רק ללמוד גמרא, עוד לא ידעתי את כל המילים בארמית כמו שצריך אפילו. לא, זה כבר היה בשלב יותר מאוחר, אני חייב לומר, אל תהיה רשע בפני עצמך, זה היה כבר בשלב יותר מאוחר, כן, ברוך השם, למדנו, כן, כן, למדנו כבר, ברוך השם. אבל הגענו לקבר יוסף, ושם בדיוק, באותו זמן, בא לתת שיעור, הרב מוטי שטרנברג, זה היה פתיחה, הקדמה ללימוד בא ומציע. אז הוא בא לתת שיעור, ככה, לדוגמה, אין, הקדמה לארבעה ועוד נזיקים. בבא קמא, סליחה. ארבעה ועוד נזיקים. השיעור היה מאלף. מדהים, החוכמה שלו, זה היה. ואני תלמיד ככה ממש בחיתולי, ככה שנה שנייה לימוד מרא, בישיבה גבוהה אני מתכוון. למדתי פה 8 חודשים, אחר מכן שנתיים שמה. ממש בחיתולי, מה... הרב מוטי שם נתן שיעור. אחרי השיעור, מה אני אגיד לכם? רציתי להיות תלמיד חכם. וקרה לי דבר נורא מוזר. אחרי שהוא הלך, חזרנו ללימוד, התחלתי לדבר כמוהו. ואפילו באו לי סברות מסוימות. זאת אומרת, ההתפעלות מהשיעור שלו גרם לי איזה חידוד שכלי, כאילו, עם התנועות, וזה, וזה, גם יותר כאילו שוב הדעת, ואיזה ניסיון לסבור סברה ולהגיד דעה, הרגשתי שכאילו, הרצון הפנימי שנוצר לי דוחף איזה משהו החוצה, רוצה להיוולד, ובפרוסדור הלידה, הוא דוחף את השכל, ודוחף את הגוף כדי לעמוד במטלה. זה ערך לי בדיוק שבוע ימים. אבל בדיוק שבוע ימים. אחרי שבוע חזרתי זה קרה לי בעוד הרבה דברים. בתחילת התשובה שלי הייתי קצת קוצקר. קצת משונה. דורש מעצמי הרבה. כן. בעיקר מסביבתי. דברים, באמת. אבל הסביבה, ברוך השם, מאזנת אותך, במיוחד שאתה אדם נשוי. הסביבה מתקוממת כנגד ניסיון שלך לבוא ולפגוע בסדרים של נורמליות של חיים. זה לא דבר בריא. אבל זו הייתה הסתערות נשמתית. כשהנשמה רוצה לפרוץ אל תוך המציאות, היא מתפרצת מן הקודש אל תוך המציאות ושוברת פה הרבה כלים. כן? זה טוב. צריך כמובן לשמור את הרושם הזה. ודאי. אבל תרף ומיד להתחיל ליצור את הפיגומים ואת היסודות כדי שכל זה יוכל להיכנס בתוך הכלים. כן? תיקון המידות, התרגלות בלימוד לאט לאט. ואז לאט לאט התוכן הנשמתי ימצא לו די כלים כדי להתגלות בהם, אבל בלי שבירת כלים. כן? בעלי תשובה סובלים מזה מאוד מהתופעה הזו אגב.
סובלים?
כן. בעלי תשובה סובלים מאוד מהתופעה של שמחה בלא טוב לבב. כן, התפרצויות נשמתיות שגורמים לביטול הסדרים. ביטול הסדרים מאוד קשה. כן? זה בא לידי ביטוי בכל מיני אופנים. הזנחת הגוף, הזנחת הלבוש, כל מיני דברים מאוד קשים. הנשמה מתפרצת והיא פשוט חורכת את קרקע המציאות. פשוט חורכת, היא שורפת את הכל. לא נותנת לסדרים להיוולד, להיווצר. זה תפקידו של טוב הלבב, כמו שיגיד לנו הרב בהמשך. כן? החיבור בין האש הגדולה, העצומה הנשמתית, לבין המציאות שלנו. כן.
אני מזכיר עניין לימוד ספרי מוסר וספרי חסידות. פה מניסיון אישי, למדתי ספרי חסידות בכמות...
לא מבוטלת.
וכשאני לומד ספרי מוסר, אני גם כן למדתי ספרי מוסר, אבל מבחינת הפנימיות, בספר חסידות, יש הרגשת שמחה מיידית. זאת אומרת שגם בתפילה וגם הכל, ספרי מוסר מקבלים את ההפך משום מה, מקבלים מין כזה, מין ניעור כזה, וחסידות נותן לך לעשות את העניינים מהאהבה ומוסר, כאילו מכניס את העיניים של היראה, וזה קצת...
זהו, שאלה איזה מוסר גם? שאלה איזה ספרי מוסר?
כמו מסילת ישרים למשל...
מסילת ישרים הוא לא מכניס את הדבר הזה שאתה אומר. מסילת ישרים
הוא
ספר מאוד מוזה. לא, זה חלק מהסולם. מידת הפרישות היא לא עיקר. מידת הפרישות היא לא עיקר. זאת אומרת, אחת המידות, כן? אחת המידות, אבל מסילת ישרים הוא ספר שמראה דווקא את האיזון. נכון שהוא מביא גם מידות ששייכות לסור מרע, כן? כמו זהירות, נקיות, פרישות, יראת חטא. אבל יש שם את כל המידות של עשה טוב, של זריזות, ענווה, קדושה כמובן, חסידות וכו'. זאת אומרת, ספר מאוד מאוזן, מאוד מאוזן. אבל האמת היא שהדבר הזה תלוי גם בהבדלי הנשמות. כן? יכול להיות שלאחד יש נשמה חסידית, לכן הוא ירצה להיפגש יותר עם הפן של האהבה. יש אדם אחר שאצלו הנשמה היא נשמה יותר עירתית, כן? יותר עירת העונש, לא עירת העונש, עירת החטא. אז אדם כזה, דרך ספרי המוסר, הוא יחווה את השמחה בצורה המיוחדת שלו. כן, כן. זה נכון,
יש את זה. כי כעוד חסידות מלכי גם כן לעירה, אבל
עירה אתה לא מלכה. נכון, זה יותר מודגש. צודק. והנה הרבה ראו בספרים חיוב עבודה, נקרא את המשפט הזה שוב, עכשיו זה יותר מובן כנראה. והנה הרבה ראו בספרים חיוב העבודה, התורה והתפילה בשמחה. שהמגע שלהם, התכנים האלו של עבודה, תורה ותפילה, גרם להם לקפות עצמם לעשות בשמחה. כמו שהסברנו כפייה. אם לא נבין את הכפייה כמו שהסברתי, אין פשר ואין הבנה למה שהרב אומר כאן. כי אם זו כפייה שאין בה שום עונג, אז מה זה בכלל, איך זה בכלל מסביר מצב של שמחה? אבל לא ראו בשכלם להשתלם מעט מעט. עד שתהיה, להשתלם מעט מעט מצד מה? מצד הגוף והנפש, כן? עד שתהיה ראויה עליהם השמחה. ראויה להתיישב בליבם, להתיישב בנפשם, כן? עד שתהיה ראויה עליהם השמחה. בתורה, בתפילה, בכל ענייני עבודת שם יתברך. אם כן, סיכום ביניים, אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, הנה פה הרב אומר את זה במפורש, לא משאיר מקום לטעות, שאכן מדובר, כן, על שמחת הנשמה, זה נקרא נכנס בלב, פה שהרב אומר לב, הוא מתכוון לנקודה הפנימית, זה הנשמה, אם כן, אף על פי שנכנס בלב רוח שמחה, אבל אין ליבו טוב עליו, נכנס בלב שמחה, אבל אין ליבו טוב עליו, אז תחליט. נכנס בלב רוח שמחה. מה זה, איך יכול להיות שהלב לא טוב עליו? אלא יש שני רובדים בלב. יש שני רובדים. יש לב שקרוי, כן? שאנחנו אומרים לב. יש לב שאנחנו מתכוונים שזו הנשמה, ויש לב שהוא מייצג את המישור ואת הרובד של מציאות החיים התחתונה יותר. קרי, חיי הנפש הגלויים, ההכרתיים, מידות, תאוות, יצרים, כישרונות, וגם גוף. שתי רובדים בלב. יש רובד בלב שהוא שמח, ויש רובד בלב שאין ליבו טוב הלב. אין לי באותו עולם. למה? שאינו חפץ בשמחה זו באמת. אין הסכמה מלאה. יש אופוזיציה. יש התנגדות. כן? לתוכן הנשמתי הזה. מצד הכוחות הנמוכים. שאינו חפץ בשמחה זו באמת. ואינה נוחה לו. רק שהיא חובה עליו. כן? היא חובה עליו. מי מחייב אותו? נשמתו מחייבת אותו. זה אפשרות אחת. זה ההבנה, זה הפירוש של שמחה. עכשיו אומר, מה זה טוב לבב? ואפשר להיות שיטב לבבו בעבודה. למה? מה יצר את טוב הלבב הזה? כי יכיר שראוי לעבוד לאדון כל, יתברך. מצד ההכרה, הוא למד. הוא למד בשיטתיות, בסדר, בעומק, בעקביות, בתשומת הלב. הוא למד על ערך העבודה. ומצד זה, התעורר בו הרצון התחתון, לא רק הנשמתי, התעורר בו הרצון התחתון, לקום ולפעול. לקום ולפעול בכיוון שאותו הוא למד. ראוי לעבוד את השם יתברך. הנה מוריד לנו גשם, לפעמים מזריך לנו את השמש, ברוך השם אנחנו בריאים, ברוך השם יש לנו הרבה טוב בחיים. אתם יודעים מה? אני מסתכל על החיים האלו, הם חיים טובים. אני רוצה לעבוד את השם יתברך, יש הסכמה. זאת אומרת, זה לימוד שיצר הסכמה, אפילו מצד הנפש, לעבודת השם יתברך. לכן, טוב לי לעבוד את השם יתברך, טוב לי בקיבוץ. נחמד מאוד, עם השקט והפנאי. טוב לי, נחמד לי. זה מאוד מתאים לגוף שלי. זה מאוד מתאים לנפש שלי, למהלך הרגשות. יוצא מגדר רגיל, אין שום בעיה. ואפשר להיות שיטב לב עבודה. למה? כי יכיר בדרך לימוד שראוי לעבוד לאדון כל יתברך, וגם שהוא ראוי לעבוד, הוא עצמו ספציפית, לא רק באופן כללי ראוי, אלא הוא ספציפית ראוי שיעבוד באשר הוא יציר כפיו, וחננו דעה והשכל לעובדו. כן? מהלך הכרתי רגיל. מהלך הכרתי לימודי, כמו שאנחנו חווים פה ביומיום, זה המהלך הלימודי שאליו אנחנו שואפים כדי להגיע באמת להתעוררות הרצון התחתון, שנעשה את הדברים בטוב לבב. כן? במילים אחרות, כן? אחרי שהנשמה תקפה, אני אומר לנשמה, נשמה יקרה, חכי רגע, אני הולך להבין מה את אומרת לי. כן? את אומרת לי, ניקח למשל את הדוגמה של הרב מוטי שטרנברג. כן? ראיתי אותו אומר דברי תורה, ראיתי אותו נותן שיעור בהקדמה לבבא קמא. כן, אז נשמה יקרה, את אומרת לי, כמה נפלא להיות תלמיד חכם בסדר גודל כזה. תודה רבה. אני מודה לך מאוד. עובר לעשייתו. מה השלב הבא? אני מתחיל מהלך הכרתי הדרגתי. ללמוד דרכי הלימוד, דרכי השקלא וטריא. אני מתחיל להתרגל בסדרים יותר ארוכים, יותר בהתעמקות בסברה, בהקשבה לחברותה. לפתוח ספרים שלא פתחתי עד היום. אני מתחיל תהליך חינוכי הדרגתי. לאט לאט. זה התהליך החינוכי הדרגתי, שמי צריך אותו? הנשמה לא צריכה אותו. בשבילה כבר הספיק מה שהיא שמעה. מבחינתה כבר נגמר כל הסיפור. היא כבר תלמידה חכמה, היא כבר טעמה את הטעם של העולם בה, נגמר הסיפור. אבל מי צריך את כל המהלך הדרגתי הזה? הכוחות הנמוכים שבי. איתם צריך לדבר בגובה עיניים, אין מה לעשות. איתם צריך לדבר בגובה עיניים. אז אני יורד מן ההר אל העם. הייתי בהר הנשמתי, עכשיו אני יורד אל העם, אל הכוחות המעומעמים, הפחות מאירים, שהם נמצאים במורד החיים. מה לעשות? הם נמצאים במורד. לא כל כוח נמצא בפסגת ההר. יש כוחות שנמצאים במורד, יש כוחות שנמצאים בעמק, יש כוחות שנמצאים עמוק עמוק מתחת לאדמה, יצרים מסובכים, צריך גם לדבר בשפתם. אז יש פה תהליך חינוכי ארוך ושלם, כן? עד שכל האישיות כולה תכריז, יחי המלך החדש. יחי המלך, כל הכוחות. אבל אם רק יהיה כוח אחד, שהוא לא צועק, יחי המלך. ואנחנו רואים אותו עומד בצד נזוף, לא מסכים, דחוי, לא מרוצה מה שקורה פה, כבר לא טוב. כבר יש לנו חובה כלפיו להתייחס אליו, ללמוד את שפתו המיוחדת, באיזה אופן צריך לפנות אליו, באיזה שפה, ולחבר גם אותו לכל הסיפור הזה. לא שיעור אותו מאחור. כן? כן.
אני
לגבי מה שהרב אמר, בעצם מה שאני מבין ברב זה שאנחנו צריכים פחות או יותר לחנך, לרסן את הכוח הנשמתי הזה ברגע שהוא עולה, לשים לו קצת גדרות, לחנך אותו, לאזן אותו.
אותו זה חנך, כן?
להוריד אותו, להוריד לו קצת מהלהבה וכו'.
למצוא את הכלים, כן? את הכלים המתאימים כדי שיוכל להופיע.
אז זהו, זו שאלה שלי בקשר לזה, זה ש... למשל כשאנחנו מנסים לרסן את הכוח הזה, זה כמו נגיד בלון שאנחנו כאילו סוגרים עליו, ואז הבלון יוצא מאיזשהו צד של... האוויר יוצא מצד של...
כן, כן.
זאת אומרת, אני... יש פחד שהחניקה הזאת או הגדרה הזאת תגרום לו לצאת ממקומות שונים,
כן.
ואפילו לצאת בדרכים לא... לא מקובלות,
כן.
ליצור תופעות לוואי משנה.
אז שתי דברים אנחנו צריכים לעשות, כלומר, כאשר אנחנו נפגשים באמת עם, עם הדחף הנשמתי הזה, כן, אנחנו לא רוצים שהוא חס ושלום יגרום לנו פיצוץ, שתי פעולות עיקריות אנחנו צריכים לעשות. האחת זה לאפשר לדחף הנשמתי כבר להתגלות בכלים קיימים, עצם עובדה שאנחנו יושבים ולומדים בית המדרש, זה כבר הענות לדרישה הנשמתית.
אבל הוא רוצה כאילו משהו ככה
גדול. כנגד הדבר הגדול שלא יכול כרגע להתגלות, כן? אנחנו עושים פעולה נוספת. חוץ מהגילוי שאנחנו מאפשרים לנשמה בסדרי הלימוד שלנו, בסדרי הלימוד, כן? אנחנו בונים, איך אומרים? בונים מאגרים למים. יורד שפע גדול של מים, ואנחנו בונים מאגר כדי שהמים יוכלו להיכנס. כן? בהצפה הגדולה של שנת 60, מתי זה היה? זה היה, לא 65. מתי היה... מבורך מאוד, היה איזה...
95, 95.
כן, אז הירדן עלה לגדותיו שוב. אני לא מדבר על 65.
זה
היה בשנת 65.
סליחה, זה היה ב-94.
כן, כן, ו-80.
73. 91 זה היה האחרון.
יפה. אז הירדן עלה לגדותיו.
כן,
במנחמיה הירדן עלה לגדותיו, הציגים את כל זה.
הכנרת הוצפה.
הכנרת הוצפה. מושבת כנרת הוצפה.
ב-95.
אז זוכר, דיברתי עם אבא שלי, דיברתי עם אבא שלי, הוא אמר, דיברתי עם אבא שלי, הוא אומר, אני עומד כאן, אני מסתכל על הכנרת, אני מסתכל, חבל, כל המים, למה לא הסכלנו לעשות א', ב', ג', ד', הוא ממש כאב לו את כל הבזבוז, כל המושכל, אמר, אותו דבר גם פה, כלומר, שנשמה רוצה להופיע, כן? קודם כל, ברוך השם, יש לנו כמה וכמה בארות שכבר קרינו. כמה בארות שכבר יש לנו, שלשם אנחנו מכניסים את המים. אבל חוץ מזה, קודם כל, צריך גם להתעסק בחפירה של בארות חדשים, אבל עם כל הבארות שנחפור, יש הרבה שיצטרך להישאר בחוץ. את מה שנשאר בחוץ אנחנו משאירים בתור חזון. חזון שמזין את הפעולות שלנו. בתנאי כזה, הנשמה מתפייסת, מסתבר. שהנשמה באמת, כן? שהנשמה, כאילו, במסע ומתן איתה, אנחנו אומרים, אנחנו משתמשים בכוח העודף כחזון שבעצם גורם לנו לפעול, הנשמה נרגעת. זה בסדר. זה נשאר כציפיית גאולה, כציפיית ישועה, שיש לה ערך מאוד מאוד גדול. אז גם להכניס את זה לכלים המוכנים, וגם להשאיר את זה בגדר של חזון ששומר על כוח התנה של הפעולות, מסתבר שבדבר הזה הנשמה מתפייסת. אגב, אפשר זה מביא לידי תפילה. אפשר גם לקחת את העודף למצב של תפילה. אמרנו של עולם, תקדם את הישועה וכו'. הרבה דברים אפשר לעשות עם העודף הזה. לא צריכים דווקא להגיע למצב שזה מעביר אותנו על דעתנו, כן? הוא גורם לנו משיחיות שקר, כן? של משיח טרם זמנו, ודאי שם. כן. האם בכוונה, בשמחה, בשונה מטוב לבב, ששמחה היא משהו התחלתי שמתפרץ במצבים שונים, שאדם נפגש איתם, אך איננו מחובר באמת אל האדם. כן. והטוב לבב זה כבר משהו שאדם בירר והוא ברובד פנימי ועמוק יותר, הוא אומר לי יותר נשמר. כן, זו שאלה שכנראה באה מוקדם לפני שהסברנו את הדבר. אחרי שהסברנו ברור שהתשובה היא כן. אז היא באמת כיוונה לדעת הרב קוק, עוד לפני שהסברנו את הדברים, היא שואלת. כן. אבל בואו טיפה נתחיל, נמשיך, מה?
אני לא רוצה להאריך בזה, אבל יש אנשים... שמגיעים שנפשם אומרת להם והם לא יודעים להסביר את התופעה שהם מתרחקים מאותו דבר אבל נפשם אמרה להם והחכמים יותר מנסים למצוא מה הגורמים ומגיעים
כן
לא רבים אבל יש
סלום יפה ואפשר להיות שיטב לבבו בעבודה, כי יכיר שראוי לעבוד לאדון כל התברר, וגם שהוא ראוי לעבוד באשר הוא יציר כפיו, וחננו דעה ויסכה לעובדו, אבל לא יכיר, או, חסר לו אבל שמחה, מה זאת אומרת חסר לו שמחה? אבל לא יכיר, איך עשרון השמחה מתבטא פה? בזה שלא יכיר שהעבודה היא דבר גדול למעלה ממדרגתו בעצם. ועם זה, ולמרות זה, נאות לו. זאת אומרת, הוא נמצא בחוויה סובייקטיבית. טוב לבב זה חוויה סובייקטיבית, חוויה סובייקטיבית. כלומר, זה מתאים לכוחות הנפש שלי, לכוחות הגוף שלי. כן? זאת אומרת, התאמתי את התוכן לכוחות הנפש והגוף. שמעתי שיעור על חסד, והנה עכשיו אני מסתגל לחסד בעשיית חסד. אני מקים גמח, אני עושה פעולה כזו או אחרת. זאת אומרת, עכשיו אני חווה חוויה סובייקטיבית שמבטאת את יכולת החסד שלי. מה אני עשוי לשכוח פה? במצב של טוב לבב מופרז. מה אני עשוי לשכוח פה? ששורש החסד איפה הוא בעצם? לא מתחיל בכלל מיכולת ההכלה שלי. שורש החסד הוא בחסד עליון, במידה הרבה יותר גבוהה. החסד כשלעצמו הוא לא מתחיל ונגמר בגמח שאני הקמתי. עם כל הברכה שהוא מביא לשכונה, עם כל הברכה שהוא מביא לעיר, לא משנה. לא משנה מה גודל החסד. אבל חוויית טוב הלבב היא מצמצמת את תעצומות החזון הנשמתי. השמחה היא מציגה לנו מרחבי אין קץ של חזון. אבל יש בת הבעיה שלא מצטמצמת לכלים האנושיים. טוב הלבב הוא בונה כלים להכלה, אבל הוא חונק את החזון ומעמיד אותו, כן, על קווי הגבול של הכלים שלי. בין אם זה כלי מחשבתי, בין אם זה כלי שהסתגל, שסיגל את החזון אליו, בין אם זה כלי נפשי, בין אם זה כלי פיזי. אבל סוף סוף סמצמתי. מהו האתגר של טוב הלבב ושל השמח? מהו האתגר? לאחד בין שני ההפכים האלו. בשעה שאתה חווה את האין סוף של השמחה, להיות מסוגל לעשות בקבוק חלב עם חור קטן, לפי מידת האכלה של התינוק. הבקבוק הוא מלא, יש פה 200 סיסי, אבל בוא נראה אותך עושה חור, שהחור הזה מייצג את יכולת הקליטה והספיגה של התינוק. יש פה מפגש מופלא בין שפע החלב לבין יכולתו הסובייקטיבית של התינוק. יש פה שמחה עם טוב לבב, אבל אם אתה תעשה כזה חור גדול או תחתוך את הפתמה, כן? אתה תחנוק את התינוק. תחנוק. כן, כן.
יש, נתקלתי בזה מספר פעמים, עניין הזה של הגדלות, נגדל גדלות המריחין או גדלות הנשמה והטוב, שאין בעצם כלי, למשל, כשבן אדם הוא נשוי, יש לו כלי, הוא יכול, אם הוא שמח מאוד, הוא משמח את אשתו, ואז יש כלי לתת את השמחה הזאת למישהו ולהעביר את זה למה. אבל העניין הוא, ברגע שאין מישהו נשוי, זה נתקע עם כל השפע הזה, ואז זה הופך להיות אוברלוד.
כן.
אז האוברלוד הזה, אי אפשר להשפיע אותו.
אז זה מה שדרור אומר באמת. מה עושים כשיש שפע? זאת אומרת, לחפש את אפיקי הנתינה. אתה אומר שיש אפיק נתינה רחב מאוד 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 לאדם נשוי. יש לו את השמחה של הנתינה, הוא נחשף ליסוד הנתינה, נשמתו מפוצץ אותו מאור, ואז הוא שופך את הכל לתוך הזוגיות. כן? זו אפשרות. זו אפשרות. בזוגיות מתוקנת, אגב, כן? הוא אכן ישפוך את השמחה לתוך הזוגיות. אבל אם הוא שמח ולא טוב לבב, הוא יכול לשפוך את השמחה בתוך הזוגיות, ולפעמים אפילו להציף את אשתו, כן? ולגרום אפילו נזק. זאת אומרת, זה לא אומר, זה שיש לו זוגיות, זה לא אומר שהוא ילמד לבטא את השמחה בצורה נכונה.
אבל אז יש ילדיו, ואז זה מתפרץ.
זה כמו אדם שלמד על חסד, ועכשיו הוא רואה איזה זקנה שעוברת את הרחוב, הוא רוצה לעזור לה, אז הוא חוטף את הסלים מידה. אבל היא לא רוצה שזה, היא לא רוצה עזרה. לא, לא, תתני לי את הסלים, אני עכשיו למדתי על חסד, את לא מבינה. זה שמחה בלי טוב לבב. אין פה אכלה של החזון בהבנת המציאות, לא שלך, של מה של המיטיב, ובוודאי לא של הזקנה. היא לא רוצה שתיגע בסלים שלה, היא מתמודדת יפה. אז זה לא כך פשוט, כן? אתה צודק שזו אפשרות נדרת, אם נדע ליישם את זה בתוך הזקנה, אבל זה לא כך פשוט, כן? בעיקרון זה נכון. בכל אופן, זהו אתגר. אז בואו נראה מה שאומר כאן הרב עוד פעם. הבעיה של טוב הלבב הזה שהרב מתאר לנו כאן, יקיר שראוי לעבוד לאדון קול, ושהוא ראוי לעבוד. בקיצור, אני בתמונה. סובייקטיבית, אני בתמונה. אבל לא יקיר שהעבודה, כל פרטי העבודה שהוא זכה להם מצד טוב לבב, הוא לא יכיר שבעצם זה דבר גדול למעלה ממדרגתו. יסודם של פרטי העבודה אלו, ובית הורתם זה בנשמה, ושם זה מופיע באופן אינסופי. לא יכיר. מה קורה לאדם כזה אגב? הוא מפסיק להתגדל. זה כמו ביצה. מפסיקה יניקה מהמקום הגבוה. זהו. הוא כבר לא מחובר לנקודה האינסופית של החזון הזה. כן? אז הוא הגיע למדרג, זה נקרא צדיק גמור. הוא צדיק גמור. לעומת בעל תשובה. בעל תשובה הוא ביטוי, בעל תשובה במובן החזלי. כן? בעל תשובה, לא... כלומר, בעלי תשובה יכולים לפעמים ללקוט. לפעמים יכולים ללקוט בתופעה של כפייה יותר כגיגית. אבל בעל תשובה במובן שהרב מדבר באורות התשובה, כן? בפרק י' ד', בעל תשובה זה החיבור בין שמחה וטוב לבב. מה קורה לו? קולט שמחה. מכין כלים, הכלי קולט כמה שאפשר, הוא נפתח שוב לשפע לשמחה, ולעולם יש בו רצו ושוב. רצו ושוב בין שמחה וטוב לבב. מי שלא רגיש ולא ערני לסכנות שהרב מתאר כאן, הוא יכול או להיקלע לסערת השמחה, או להיקלע לעונג האדיר של טוב הלבב. צריך להבין שטוב לבב זה עונג, קשה לתאר את העונג הזה. שמדרגה מתיישבת לנו בתוך הנפש, הנפש שמחה וצהלה. זה כיף לא נורמלי. שאדם מתרגל לעשיית חסד, שאדם מתרגל לעין טובה, איזה כיף זה להסתכל על אנשים בעין טובה. השאלה היא, אם אתה מבין שמקור העין טובה זה העין האלוקית, ויער את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. האם אתה עכשיו נפתח למדרגה נוספת, או שעכשיו מתעלס ומתענג על המדרגה שלך? אתה לא מתקדם. הוא שוכח שבעצם המדרגה היא למעלה ממנו. אבל השם בחסדו יתברך, זיכה אותו, שלמרות שהמדרגה היא למעלה ממנו, שלמרות שהמדרגה היא יסודה, זה באין סוף, ברוך הוא, באין סוף הנשמה, למרות זאת זיכה אותו לטעום משהו במישור הסובייקטיבי. מדין חסד. אבל להגיד שזה חזות הכל, להגיד שהחוויה הסובייקטיבית של טוב הלבב, זה כל העבודה כולה, זה טעות. זה יכול אפילו לגבול בעבודה זרה. כל צמצום שלא נותן ולא משאיר את המקום של הגמישות להתגדל, הוא סוג של עבודה זרה. קוראים לזה עבודה זרה בטהרה. כך קוראים לזה. יש ביטוי בחז"ל, עבודה זרה בטהרה. כי זה עבודה זרה שהיא מתמקדת בחוויה רוחנית של עבודת השם. לכן זה נקרא בטהרה. אבל זה עבודה זרה מצד היסודות, כן? של העבודה זרה. היינו, צמצום וחוסר פתיחות להתגדלות. לא לתת לאין סוף, להופיע בתוך החוויות הסופיות שלנו. בחוויות שמתרכזות בתוך כלים, בתאימת החיך. אתה תואם את המזון, האוכל עובר דרך החיך שלך. מה זה לימון? חמוץ. מה פתאום? לימון זה לא חמוץ. למה אתה קורא לו חמוץ? התפתית להגדיר אותו לפי מה? לפי זה. אם היית נותן ללימון לעבור מעבר לחך, ולתת ללימון, בעצם הייתי אומר לפעול על מוקדים פנימיים, פתאום היה מסתבר שלימון זה משהו אחר לגמרי. לימון זה אבות מזון, לימון זה חומר מזון, כן? לא משנה, כל דבר. מצד הקיבה זה מתפרש באופן שונה. זאת אומרת, כל רובד הוא בעצם ערכאה אחרת בשיפוטיות של הלימון. החך תואם אותו מצד הטעם. הקיבה כבר עושה עליו פעולות אחרות לגמרי. היא מצאה אותו יסודות, ממצאה מן יסודות אחרים. טוב הלבב הוא אחראי על אופי חוויה מאוד מסוים. זה אופי שהוא מושג באמצעות כלים, נקודה. ואנחנו, אמנם בעולם של כלים, אבל שורשו ויסודו הוא למעלה מן הכלים. אדם חייב למצוא דרך. כן? לשמור על, הייתי אומר, על פתיחות בין שני החלקים האלה. כן? במיוחד בשעה שהוא תואם את המאכל בחך. אם הוא שוכח שאוכל זה לא רק טעם, שאוכל זה לבריאות הגוף, ויותר מזה, לבריאות הגוף כדי שיוכל לעבוד את בוראי, לקחת את זה כמה שיותר גבוה. תמיד להיות פתוח לחזון העליון. לא לעצור, לא לחנוק, לא לשים יד על העורק, לא להפסיק את זרימת הדם מן הלב ואליו. כשאדם לא מקפיד על הפרוסדור הפתוח הזה, מתחילים להיווצר בעיות מאוד מאוד קשות. זה שני הדברים שהרב אומר לנו. כן.
העניין שעובדי עבודה זרה בתהרה נאמר על יהודים שהם בחוץ לארץ, איך זה בדיוק מתקשר לעניין הזה של כלים ואין כלים בחוץ לארץ? יש פה משהו מאוד עמוק, אני מרגיש.
אותו דבר, אבל לא הייתי רוצה לדבר בזה כרגע. לא הייתי רוצה לדבר כזה, בזה כרגע, כזה סוגיה שלמה. כן? אבל זה אותו הרעיון. זה אותו הרעיון. כן? זאת אומרת, נסה, אם ננסה להבין מה שתוכל, לפחות על פי הרמז הזה, זה אותו הרעיון. זה אותו הרעיון. אבל אין לנו את הפנאי לדבר על זה כרגע. אין לנו את הפנאי לדבר על זה כרגע. ועל דבר שהוא כן. אבל לא יכיר שהעבודה היא דבר גדול, למעלה מדרגתו בעצם. ועם זה הוא נאות לו. אגב, שלא נבין לו נכון. מותר לך להתענג על טוב הלבב. כי הנפש נבנית מזה. הנפש נבנית מהעונג זה. אבל צריך לקחת מטוב הלבב כמה שדרוש כדי לבנות. כן? כדי לבנות ולהתבסס, לבסס את המדרגה. בעולם התחתון, תרתי משמע, כן? העונג צריך להשלים את ההתבססות של המדרגה. אבל ברגע שהיא מתבססת, וזה כבר נתון לכנותו של כל אחד ואחד, אי אפשר להגיד פה דבר ברור, אבל ברגע שאתה מרגיש שהמדרגה התבססה יפה, אתה צריך לקחת מקל ותרמיל ולצאת לדרך. לא להיות צדיק גמור. אתה כבר צריך לשאול את עצמך, מה אני עוד יכול להמשיך מלמעלה פנימה אל תוך הכלים? כבר לכת לקראת מדרגת החזון הבאה שצריך לגלות פה למטה. לא להשתהות יתר על המידה. זה מה שקרה עם דור המדבר. דור המדבר התבססו על העונג של השגחת המדבר, על ההשגחה הניסית. טוב הלבב והעונג העצום שהיה להם בהשגחה הניסית של המדבר, הקשתה עליהם מאוד לעשות את הצעד לתוך ארץ ישראל. ולכן הוציאו דיבת הארץ, כדי להישאר במרחב של טוב הלבב. זה מודל שהוא מתיישם, לא רק אז, אלא בחייו של כל יחיד ויחיד. המדבריות היא תכונה, מצב שבו אנחנו זוכים להנהגה כיפית. הנהגה כיפית. חז"ל מדמים את דור המדבר לעובר במעי אמו, שאוכל מה שאמו אוכלת ושותה מה שאמו שותה. כך חז"ל מדמים את זה. וכניסה לארץ זה דומה לתרנגולת, שאחרי שהיא גמלה את אפרוחה, היא מנקרת אותו ואומרת לו, לך נקר לעצמך. זה הכניסה לארץ ישראל. זה משהו אחר. כן. ההתעקשות להישאר במרחב הבטוח של טוב הלבב שלנו, היא מסבכת אותנו. זה לא בריא. זה לא בריא. ואגב, מה שקורה הוא, שאם אדם מתעכב בטוב הלבב יתר על המידה, למרבה הפלא קורה דבר מדהים. שלמרות שמדרגת טוב הלבב הזו היא משהו חיובי, חסד, טטטה וכו', כל הדברים האלו, מעניין שיצר הרע מתחיל לחרסם במדרגה הזו עצמה, והוא מתחיל לשתול את החזון שלו בצדיק הזה. זה דבר מדהים. כי אמר לנו המהר"ל, שכל דבר שלא נמצא בתנועה של השתלמות כל הזמן, ממילא הוא נופל, כן, שווי בידו של יצרה. זאת אומרת, יש זמן כמה פרי בשל יכול להיות על עץ. ברגע שאתה לא כותף אותו בזמנו, הוא מתחיל להירקב. זה המשל לטוב לבב. יש זמן כמה טוב לבב, חוויה של טוב לבב, יכולה לשהות. אגב, זה יכול לפעמים חודש, לפעמים חודשיים, לפעמים חצי שנה ושנה, אגב. טוב לבב יכול להיות לפרקי זמן מאוד ארוכים, שלא נבין. ודאי. לכן אמרתי, כל אחד צריך להרגיש בעצמו, כן? בסדר המסעות שלו, מתי הגיע הזמן, והיא בעלות הענן, כן? נוסעים הלאה. מתי העלות הענן שלו? ואז הוא צריך להתקדם הלאה. אבל התמהמהות בדבר הזה, והפרזה, יכול לגרום לבעיות. כן? לא יכיר שעבודה היא דבר גדול למעלה מדרגתו בעצם, ועם זה הוא נעוד לו. ואם היה מכיר בזה, על דבר שהוא למעלה מדרגתו בעצם, ואם זה הוא יפה וטוב לו, ודאי שראוי לשמוח. כן? אבל מכיוון שהוא לא מכיר שזה למעלה מדרגתו, הוא מאבד פה את מדרגת השמחה. את הפומפה, מה שנקרא. את הכוח המניע, הדוחף, כן? הדחף הבלתי פוסק. כן? את זה הוא מאבד. אבל חסר, חסר לו המבט, כן? אל הפסגה. כמו שישמח, בבוא אליו דבר טוב מחודש. כן? דבר טוב מחודש גורם לנו שמחה. שכיוון שלא היה לו זה הדבר הטוב, כן? זה לא היה כלול במדרגתו, פתאום הוא רואה דבר חדש, הרי מעלתו לא הגיעה לזה. וכיוון שנתחדש לו הטוב שלמעלה ממדרגתו, כן? הוא שמח. כן? ודאי שאתה נפגש עם משהו חדש, כן? ברגע שנשמתך תואם את דבר שלא הכרת עד היום, אז ודאי שאתה מתחיל לשמוח. אתה מתחיל לשמוח. דבר שאוזן לא ראתה, לא שמעה ואוזן לא ראתה, דבר חדש. שכיוון שלא היה לזה הטוב, הרי מעלתו לא הגיע לזה, או כיוון שנתחדש לו הטוב שלמה למדרגתו, הרי שמח. אחר שכבר זכה אל הטוב ההוא, כן, היינו טוב לבב, כבר מדרגתו עלתה לזה הטוב, ואין כאן מקום שמחה. זאת אומרת, זה טוב לבב, אבל בלי שמחה. זה כמו אדם שמרגיש טוב בדבר המוכר לו. אנשים אוהבים מרחבים פתוחים. זה הבית שלו, זה השכונה שלו, זה בית המדרש שלו. טוב לו, אבל הוא לא שמח. דבר מעניין. הבנו. למה הוא לא שמח? עכשיו, יבוא ויתווכח איתי, יגיד לי מישהו, מה אתה אומר לי אני לא שמח? מה, אני לא שמח בבית שאני רגיל בו? אני לא שמח בית המדרש שאני...
איזה כוחות הוא יתווכח איתך?
טוב לך, אבל אתה לא שמח. כי על פי מה נבחנת שמחה? לפי מה שלמדנו, איך נבחן שמחה?
איזון.
מה?
האיזון.
כן, אבל...
בטוב לבב.
טוב לבב, אבל אין פה שמחה. מתי אני יודע שהוא שמח, לא רק טוב לבב? מתי אני יודע? אדם שנמצא בבית מדרש וטוב לו בבית המדרש. הוא רגיל לאווירה, טוב לו. איך אני יודע שהוא שמח? מתי? יפה. יכול להיות שהוא צריך כבר מזמן לעזוב את בית המדרש הזה. כי נשמתו דורש ממנו להתקדם. הוא פה אחוז בכיסא, ולא עוזב. כי טוב לו, טוב ללבבו, הוא רגיל. הגוף שלו כבר יש לו את התנועה הספונטנית שהוא בא לכיסא. הופ, מתיישב, פותח, הכל מוכר, טוב לו, אבל הוא לא שמח. כי אין פה התקדמות. עכשיו, אני לא אבוא להרער, אני לא שמצביע על פלוני אלמוני. אני רק אומר שצריך להיבדק. אולי יש לך טוב לבב, אין לך שמחה. אתה לא מקושר לכוח המניע, כי אולי היית עוזב את בית המדרש, אולי בתוך בית המדרש עצמו, היית כבר מזמן מגיע לשיעור יותר גבוה בגמרא, יכול להיות שהיית מחליף חברותה, יכול להיות שהיית בכלל לומד בצורה אחרת, הרבה יותר דורש ממך מעצמך בשעת הלימוד, התרגלת על צורת לימוד מסוימת, אולי צריך לשמוע ולהיפתח לצורת לימוד נוספת, לא יודע, אבל אלו הסממנים שמעידים השמחה, עד כמה אתה בעצם שואף להתקדם, אם אנחנו רואים שאתה מעדיף להישאר באותו מצב, סימן שאתה מקדש את טוב הלבב יתר על המידה. זה אפשרות, זה אפשרות. כן? הרי מה לטעים? כיוון שחזר, אם כן, כאשר יהיה לנו דבר שתמיד, או, מסקנה, אם כן, כאשר יהיה לנו דבר שתמיד הוא למעלה ממדרגתנו, אנחנו לא מאבדים את העין הצופייה לדבר שהוא למעלה ממדרגתנו. זו השמחה. והוא טוב לנו, זה טוב הלבב, כאשר יהיה שילוב בין השניים, אם כן, כאשר יהיה לנו דבר שתמיד עולה מעלה מדרגתנו, ויחד עם זה הוא טוב לנו, אז ראויה לה השמחה התמידית עם כל יושנה. כי אין רגע אחד נתון שבו טוב הלבב הופך את המוכר והמסתגל, המסוגל לחיינו, הופך אותה לביצה, למשהו סגור. לא. תמיד יש את ה... הייתי אומר... את החקיקה הזאת שמאפשרת למוכר להתקדם, להתפתח, להשתכלל. אז ראויה לשמחה התמידית עם כל יושנה. זאת אומרת, אתה לומד את החומש כבר 10 פעמים. כל שנה אתה לומד אותו מחדש. אבל מכיוון שאתה פתוח, כן? אגב, אתה יכול כבר לקרוא את רש"י, כן? מגיע חג. הרבה פעמים אנשים שרגילים להלכות לא לומדים את ההלכות. אני כבר יודע את הלכות חנוכה, פחות או יותר. את הלכות פסח, פחות או יותר, אני יודע. נגמר הסיפור. אבל אם יש לך גם שמחה, ואם אתה שמח מרוח החירות של החג הזה, ודאי שהשמחה לא תניח לך להסתפק בטוב הלבב שיש לך בידיעת ההלכות. אני לא מטיל ספק שאתה יודע איך לבאר את החמץ, איך לנקות את הבית, אבל השמחה לא תניח לך שלא לחזור הלכות. שמה תמצא דבר שלא ראית, איזה סעיף קטן, אולי איזה חומרה שלא נהגת בשנים האחרונות, תמיד הם ילכו ביחד, כן? אם כן, כאשר אין לנו דבר שתמיד הוא למען מרדכי, הוא טוב לנו, אז ראויה לשמחה התמידית, עם כל יושנה, וזהו עניין, מה שאמרו, מה שכתוב בפסוק, בכל יום, כן, אמרו חז"ל, כן? והיו הדברים האלה היום. בכל יום יהיו בעיניך חדשים. כן. טוב, נעצור כאן.